ערב טוב לכל הקהל. מצטער שאני ככה מפסיק את השיחות המעניינות שאחרי תפילת ערבית, אבל זמננו הוא קצר והלוז פה מאוד מדויק. יש עוד ערב גדוש שאני מבין לפנינו. ברשות ראש הישיבה, כל הרבנים, כל הקהל הקדוש, אנחנו נמצאים כמה ימים לפני יום הכיפורים. חשבתי לדבר באמת בקצרה, לדבר אולי על התפילה המרכזית שאנחנו עוסקים ביום הכיפורים, והיא תפילת הוידוי. ביום הכיפורים אנו מתוודים 5 פעמים. ישנם 2 סוגי וידויים: וידוי הנקרא וידוי זוטה, וידוי קטן, אשמנו, בגדנו, גזלנו, ווידוי רבה, וידוי גדול, על חטא שחטאנו לפניך וכן על זה הדרך. הרעיון של הוידוי זה לפרט את החטאים. עניינו של יום הכיפורים, בניגוד לראש השנה, אומרים לנו חז"ל, לדוד השם אורי ואישי, אורי זה ראש השנה, אישי זה יום הכיפורים. ראש השנה זה האור. בראש השנה לא התעסקנו עם החטאים שלנו, לא התעסקנו עם וידוי, התעסקנו בקבלת מלכות השם, נפתחנו לקולות האלוקיים שנשמעו בשופר. לשמוע קול שופר, ניסינו להיות ממושמעים לאותו קול גדול שמאחד את המציאות כולה. יום הכיפורים בא להשלים את ראש השנה. אישי זה יום הכיפורים, יום הכיפורים זה הישע האישי. איך לוקחים את הגודל הזה ומפרטים אותו לתוך מערך החיים הלא פשוט והמורכב שאנחנו נמצאים בו בעולם הזה. והדרך שאנו עושים זאת על ידי כמה דברים ביום הכיפורים, אם זה העינויים, אם זה כמובן כל התפילות, עבודת כהן גדול, אבל הוידוי עניינו כמה שיותר לפרט ולהקיף את כל הזוויות של האישיות, להבין מה נכשלנו, ומתוך כך איך אפשר לתקן לקראת השנה החדשה. הבעיה היא שהרבה פעמים מילות הוידוי הן לא כל כך ברורות. זאת אומרת, הוידוי הגדול על חטא שחטאנו לפניך וכו', פחות או יותר ניתן להבין. לגבי הוידוי הקטן, שאנחנו גם אומרים אותו בתפילת שחרית כל בוקר, אשמנו, בגדנו, הרבה פעמים אדם לא כל כך מבין את ההבדל בין המילים. מה ההבדל בין אשמנו לבין העבינו לבין נרשמנו לבין זדנו, חוץ מאיזו תחושה כללית שאני לא בסדר ואני מתוודה שאני צריך להשתפר, הדברים לא בהירים. ואז נוצרים שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שבן אדם חלילה מפסיק להגיד וידוי כי הוא מרגיש לא שייך לזה. אפשרות שנייה, אביה יותר מצויה, שבן אדם ממשיך להגיד את הוידוי אבל בצורה מכנית. כלומר, שמו, בגדנו, גזלנו. ננסה עכשיו בדקות הספורות שיש לנו, ננסה לעבור בקצרה על מילות הוידוי של אשמנו, בגדנו, ונסות להבין קצת איך חכמים שתקנו את המילים הללו נגעו בכל הזוויות הרלוונטיות לחיים שלנו. מילות הוידוי בנויות כידוע על א'-ב', אשמנו, א'-ב', בגדנו. הרעיון הוא שכשם שכ"ב האותיות, אומרים חז"ל, בהם נבראו שמיים וארץ, זאת אומרת, כשם שמכ"ב האותיות של א'-ב' העברי אנחנו בוראים אין סוף צירופי מילים, כל הספרים, כל המחשבות, כל התודעות נבנות מתוך האותיות, ככה גם האישיות כולה והשנה כולה הולכת ונבנית מתוך הוידוי, מתוך כ"ב מילות הוידוי, הפועלים של הוידוי, שהם מכסים את כל זוויות האישיות מכל כיוון. הפועל הראשון שאנחנו פותחים את הוידוי הוא אשמנו. ההתחלה של כל התשובה, ונדבר על זה גם בפאנל, כל תהליך התשובה מתחיל מלקיחת האחריות של האדם על מעשיו. אשמנו. יש נטייה לאדם תמיד להאשים האחרים בבעיות שלו. אשמנו, אני האחראי על חיי. התנועה שמלווה את הוידוי זה התנועה הזו, הקאת אגרוף על הלב. יש כאלה שמבינים את זה בתור סוג של הלקאה עצמית, הם עושים את זה חזק, מרביצים לה. יש אפשרות להבין את זה אחרת. התנועה הזו של האגרוף היא מבטאת, אולי בימים עברו, את מה שהיום מבטאת התנועה הזו. הפניית האצבע כלפי עצמנו. אנחנו אומרים את הוידוי בקריאה, עובדים כפופים בהכנעה לפני בורא עולם, ולוקחים את האחריות על חיינו. אשמנו, המילה אשמה מורכבת משתי מילים. אש מה? לקחנו את האש של חיינו, את הכוחות שהקדוש ברוך הוא נטע בנו, והפכנו אותם למה? לשממה, לריק. לא ניצלנו את אותם דברים שהקדוש ברוך הוא נטע בנו, ולא הופענו את מה שאנחנו צריכים להופיע בעולם. מה שורש האשמה של האדם? בית בגדנו. האדם בוגד בתפקידו בעולם הזה. אנחנו אומרים בתפילת שחרית, אלוהי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. עד שלא נבראתי, סימן שלא היה בי צורך, לא היה בי כדאיות. עכשיו שנוצרתי, סימן שישנה זווית מסוימת, ישנו תפקיד מסוים, שרק אני יכול להופיע בעולם. לפעמים האדם שוכח את תפקידו. הוא בוגד בשליחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו בעולם. בגדנו, לבשנו בגדים לא לנו. וכאשר זה קורה, כאשר אדם לא מזהה מתוך הכלים שהקדוש הוא נתן לו בעולם, על ידי תורה ושכל, להבין מה תפקידו, זה יכול להיות בכל תחום. זה יכול להיות בתחום המקצועי, זה יכול להיות בתחום המשפחתי. החלטות לא נכונות. אדם הולך לכיוונים שהם לא מתאימים לו. זה יכול להיות בתחום הרוחני. כאשר זה קורה, באופן טבעי, האדם מגיע לגזלנו. אפשר להבין את הגזלה, כמובן בפשר, של גזלת רכוש. אבל בעומק העניין, אדם לפעמים יכול למצוא את עצמו גוזל חיים של אחרים. מנסה לחיות חיים שהם לא שלו. מפתח חיים של השוואתיות, של תחרותיות. כמו שאמרנו, זה חיות בכל מישור. למה אני לא כמו? למה המשפחה שלי לא כמו המשפחה הזו? למה הוא מצליח ואני לא? אדם מודד את עצמו מול אחרים. במקום להיפתח לעדן שכל צדיק יש לו בפני עצמו, להבנה שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, ואין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא הנימה, אדם מנסה לגזול, להכניס חיים, מנסה ליצור חקיינות של אחרים. זה יכול להיות אפילו בתחום הרוחני, שאדם מזהה אולי איזה דמות תורנית, רבנית, שהוא מזדהה איתה, אבל הוא מנסה גם לחכות אותה בצורה החיצונית. יכול להיות שאותו רב הוא אדם גדול, אבל עם אישיות מסוימת, עם אופי יותר סקפני, יותר מכונף, ואני דווקא הפוך, עם אישיות תוססת, חברתית. ואדם בטעות חושב שעבודת השם זה לחכות, זה מאוד מפתה, לחכות באופן חיצוני את האחר, זה נראה קיצור דרך. הנה, אם אני אהיה כמו, אם אני אעשה, אז במקום שהאדם יבין שעבודת השם היא לתרגם את אותם רעיונות, את אותם דברים נפלאים שנמצאים סביבו והוא רואה אצל אחרים, ולהופיע אותם בצורה אישית ייחודית לו. זה דורש שכל, זה דורש מאמץ, זה דורש אומץ. אבל כאשר אדם לא עושה את זה והוא חי חיים של גזלה שהם לא שלו, הדרך שלו להתמודד עם הכישלון, הדרך שלו להתמודד עם חוסר היניקה הישירה שלו מבורא עולם, זה על ידי דיברנו דופי, להטיל בוץ בזולת. ישנם שני דרכים, אומר רבי ישראל סלנטר, לאדם להרגיש גבוה. דרך אחת זה לעלות על איזשהו במה גבוהה. דרך שנייה זה לעשות בור לשני. זה דרך שכולנו מתפתים אליה. למה כולם טועים ורק אני צודק? דיברנו דופי, מטילים בוץ בזולת. זה יכול להיות באופן ישיר וזה יכול להיות באופן עקיף. דופי, אפשר לגם, שתי מילים. דו פי, שתי פיות, אחד בפה, אחד בלב. צביעות, לשון הרע, חוסר ישרות, חוסר יכולת של האדם להיפתח לטוב שנמצא אצל אחרים, וניסיון נואש להנמיך את האחרים כדי שהוא ירגיש יותר מוצלח. וכאשר זה קורה, אפשר גם להמשיך על להאבינו. אתם מבינים לבד שלא הכוונה שכל אחד מאיתנו עושה את הדברים האלה באופן מלא, אבל כולנו ברמה זוכרת יש לנו נגיעה למינוחים הללו בנפש. האבינו, האדם הולך ומעוות את דרכיו. אלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. האדם מוצא את עצמו במסלולים ובמקומות שלא היה אמור להיות, וממילא הוא נתקל בקירות. הקדוש ברוך הוא לא נותן לזה להצליח, והאדם הולך ומסתבך, הולך ומתעוות באבונו, ואז הוא מסוגל להגיע גם לבארשן. זה כבר התפתחות יותר. הבינו, זה מציאות שאדם מתעוות ומגיע. החיים הובילו אותו, אמנם באשמתו, אבל הובילו אותו לכיוונים לא נכונים. הרשענו, זה כבר משהו עמוק יותר. האדם עושה אידיאליזציה לרוע. יש לו כבר הסברים מאוד, ככל שהוא גם יותר מתורכם, זה הסברים יותר מורכבים. למה הוא צריך להרע לאחרים? למה הרשע שהוא חי בו, זה הדרך הנכונה? הדברים הופכים להיות מתוך מודעות, לא רק בתור משהו שקורה מאליו. ואז גם אפשר להגיע לזדי, לשון מזית. אם הדברים הקודמים, כמו שאמרנו, הם תוצר שהאדם נגרר אליו, עם הזמן גם מפתח אידיאליזציה והסבר, זדנו, זה כבר נעשה במזיד. יש פה פעולה אקטיבית של האדם, כן, למזיד, כמו לשון נזיד עדשים, לפחוש. האדם הולך ויוצר עולם אישיותי שפוגע באחרים, פוגע במציאות מסביב, מתוך יוזמה. יש לו עכשיו גם דרכים שונות ללכת וליצור בעיות, ללכת וליצור חיכוכים, שוב על מנת להימלט מאותו קול אלוהים שדופק בלבבו ומסביר לו שהוא לא במקום הנכון. ואז אפשר להגיע גם לחמאס. חמאס בהגדרה הלכתית. יש גנב. גנב זה אדם שגונב בלילה. יש גזלן שהוא גונב לאור יום. חמסן זה אדם שמצד אחד הוא גוזל בצורה קלה, אבל יהיה צעד שבדיוק הפוך. חמסן זה אדם שמכריח מישהו, גוזל ממישהו משהו בכוח, אבל נותן לו תמורה, משלם לו חזרה. יש פה צעד שלפחות אם הוא נתן תמורה, אבל יש פה צעד שהוא משקיט את איסורי המצפון שלו, שהוא בסדר. נתתי. זה יכול להיות במובן הממוני, וזה יכול להיות במובן הנפשי. ליצור רגשות אשמה אצל השני, מניפולציה רגשית. זה יכול להיות בסעודה שינה מספקת לבעליה, ליצור אצל השני מצב שאין לו ברירה אלא לתת לך. זה יכול להיות במציאות המשפחתית, בין בני זוג, זה יכול להיות תופעה. לא רוצה. לא חייבת. אבל לכולם ברור שיש מחיר שהשני ישלם אם הוא לא יסכים לענות לבקשתך. זה יכול ביצירת אישיות שהאדם הוא אלים נפשית עד שכולם כבר יודעים שלא כדאי להתעסק איתו. הוא חמסן. הוא יוצר פה מציאות שמכריחה את האחרים להתיישר אל האינטרסים שלו, לא בטובתם. זה משהו דק בנפש שיכול ללוות את האדם כל החיים, וגם בו אנחנו מתארים ביום הכיפורים. חמסנו, וכאשר החיים הם נמצאים במצב כזה של חוסר ישרות וחוסר אמת, באופן טבעי גם מגיעים לטפיים ושקר. האדם בורח לעולם לא אמיתי, הולך ובונה מערכים שלמים, שכליים, הגיוניים, כדי להצדיק את מעשיו, מעמיד את עצמו במקומות שהם לא אמיתיים. תפלנו שקר, לטפול זה להדביק מבחוץ, זה להדביק. השקר, אומרים חז"ל, אין לו רגליים. צריך כל הזמן לתחזק אותו. זה יכול להיות ברמה של שקרים אישיים, סיפורים לא נכונים, ההדרה אישית שהיא לא הייתה, אבל זה יכול להיות גם במציאות תרבותית. אנחנו חיים היום בעולם שהבריחה לעולמות וירטואליים, לעולמות שאינם אמיתיים, היא משהו מאוד מאוד יסודי בתרבות שלה. היום חזרתי עכשיו מאיזה כנס למשל של בני נוער. העולם הזה, הווירטואלי, שנקרא פייסבוק, הוא עד דוגמה לעולם השקר. לא רק מבחינת התכנים שבני האדם נפגשים שם, אלא זה שנער היום הוא לא צריך להתמודד עם המציאות. אם נער משחק בחוץ, ילד משחק בחוץ עם חברים, כאשר הוא מתנהג בצורה לא נכונה, כאשר מופיע איזה שקר בחייו, הוא מקבל מישור חיצוני שמכריח אותו ללכת ולהתיישר. כאשר אדם מפתח עולם שהוא לא ממשי, שאפשר לברוח ולהתנתק בלחיצת כפתור כאשר משהו לא מוצא חן בעיניך, זה מעמיק יותר ויותר את המציאות השקרית, את חוסר ההתמודדות עם האמת בעולם הזה. תפלנו שקר, מתוך כך יעצנו רע. עצה זה אחד השיאים של העבודה הרוחנית. אומרים חז"ל במסכת אבות, בין 50 לעצה. לתת עצה זה דורש בגרות רוחנית, זה דורש את היכולת להיכנס לנעליים של השני, לראות את הבעיה דרך העיניים של השני. כאשר אדם שבוי בתוך עולם שקר, כאשר אדם שבוי בתוך עולם לא אמיתי, שהוא בוגד בעצמיותו ומנסה כל הזמן לגזול ולהראות לכל העולם ובעיקר לעצמו שהוא בסדר, אדם כזה נשללת ממנו האפשרות לתת עצה טובה. גם כשהוא רוצה לתת עצה, הוא מסתכל ולו באופן תת-הכרתי על האינטרסים שלו ולא על האינטרסים של השני. יש מושג כזה בפסיכולוגיה, קוראים לזה הקשבה ביוגרפית. בא אליך חבר, רוצה לספר לך את הצרות שלו, ואתה משליך ישר את כל הביוגרפיה האישית שלך. ואז ספר לך שיש לו, אני יודע מה, בעיה במשפחה, ולך גם יש איזושהי בעיה במשפחה, אז אתה מיד משליך, כן, תדע לך, כדאי לעזוב הכל, גם לי היה דבר כזה וכו'. חכה. תתפתח לעולם של השני. זה יכול לעשות רק אדם שהוא אמיתי עם עצמו. אבל כאשר זה לא קורה, יעץ נורא. אין אפשרות להגיע למדרגה הזו. מתוך כך, כזבנו. כזבנו, הפשט הוא כזב, אבל זה כזב יותר רחב מעולם השקר. שקר זה משהו, תפלנו שקר, זה מציאות נקודתית, שלכן צריך גם כל הזמן לטפול אותה, כל הזמן צריך להחזיק אותה. כזב זה כבר מציאות שהיא יוצרת אכזבה. היינו כמעיין אכזב. האדם בונה לעצמו עולמות שהם לא אמיתיים, שממילא הם גם לא יכולים להתממש. אדם חולם חלומות שאינם אמיתיים, שואף שאיפות שלא צריכות להיות, וכאשר זה לא קורה, כאשר הוא נפגש מול השבר, כאשר הוא נפגש מול חוסר ההצלחה, הוא מתאכזב, מאכזב את עצמו ומאכזב את אלה שסובבים אותו. כזבנו, יצרנו מערך נפשי שהוא לא מאפשר להופיע את הכוחות שלנו, את התפקיד שלנו. אני אפגש עם זה, אגב, אותם, אגב פה, עם נערים כל הזמן, שהם עם חלומות שאין להם יכולת להתממש. הבחור רוצה להיות טייס, חולם על זה, אבל יש לך פרופיל 64 ואסטמה. לא, אם אני ארצה זה יקרה. זה נחמד, ופעולות של בני עקיבא אוהבים להגיד את זה. אבל יש גם אפשרות אחרת, שהקדוש ברוך הוא רומז לך שיש לך תפקיד אחר בעולם. ואם אתה נפתח בענווה לתפקיד הזה, אתה יכול למצוא את האושר ואת מילוי תפקידך בזווית אחרת. אבל כאשר לאדם אין את הענווה להיפתח לדבר השם, החיים הולכים ומתמלאים באכזבות ובכזבים, בעולם לא אמיתי. ואז שוב אחת הדרכים להתמודד, זה על ידי ליצנות, ציניות. אומרים לנו חז"ל, ליצנות, כן, מסילת הישרים, מגן המשוח בשמן. במציאות התרבותית שאנחנו חיים בה היום, זה דבר שהוא מאוד מאוד בולט. ליצור חוסר ערך מכלום. הצחוק שלעצמו יש לו דבר חיובי. אנחנו צוחקים כאשר קורה דבר מפתיע. כאשר נשברת המסגרת הקיימת. ילדים קטנים רואים להם מישהו צועד, פתאום מחליק על בננה, הם צוחקים. קרה פה משהו מפתיע. לפעמים צריך לשבור מסגרת קיימת. עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. עם ישראל צוחק למוות כי הוא מבין שגם המסגרת הזו של המוות היא לא סוף פסוק, ויש מאחוריה משהו עמוק יותר, הנצח. אבל ליצנות זה משהו אחר. ליצנות זה לשבור את המסגרת בלי לבנות שום דבר אחר במקום. שחוק וליצנות, קלות ראש, מרגילים את האדם לערבה. קט ליצים אינה מקבלת פני שכנה. אדם שהוא ליצן במשמעות העמוקה של הביטוי, שהוא מזלזל בכל דבר, שהוא שובר כל דבר, הוא לא מסוגל לתת לקדוש ברוך הוא לשכון בתוכו. ולכן הוא גם מגיע למרדנו, למם. לפעמים יהיה צורך למרוץ, לפעמים יהיה צורך לפרוץ מסגרות, אבל אומרת הגמרא מסכת בבא בתרא, לא ליסטור איניש בית כנישתא, אדליבני בית כנישתא אחריתי. אסור להרוס בכנסת עד שבונים בכנסת אחר במקום. יש לזה הדרכה הלכתית, זה גם הדרכה נפשית. לפני שאדם הורס משהו, צריך לחשוב טוב טוב. התחושה הזו של המרד, של די, כנימס, אני שובר את המסגרת, אני אומר את הדברים עד הסוף, בפנים, לא מעניין אותי. זה נותן כמה שניות של תחושת כוח. אבל אחרי זה שהן נגמרות, אדם מסתכל אחורה, ולא ברור שהקשרים שהוא שרף מאחורה היו באמת צריכים להישרף. היכולת של האדם להבין שהדברים נבנים כמעה, כמעה. שוב, העולם שלנו היום זה נשמע לא פופולרי. היום המילה זה מהפכה. מהפכה חברתית, מהפכה כלכלית. העולם שייך לצעירים. הם יהפכו את הכל. לא ברעש השם. אומר שלמה המלך, אילך ארץ שמלכך נער ושרייך בבוקר יוכל. אוי לך ארץ שמה שמוביל אותך, שמלכך נער, הנערות, הרצון הזה לפרוץ ולשבור כל דבר, לבנות את הדברים בצורה איטית, נדבך על גבי נדבך, לעלות קומה על גבי הקומות הקודמות, לפרוץ נקודות חדשות בחיי בלי להרוס את המסגרות ואת השרשרת שמשם אני בא. על זה אנחנו מתוודים במרדנו. מרדנו, וכאשר אדם מורד, כאשר אדם מנפץ מסגרות, הוא גם מגיע לניעצנו, מנעץ ומחרף. כבר זה נעשה בבוטות, בגסות. כבר הדברים יוצאים מכלל שליטה. לא רק מפרק את המערכות, גם עושה את זה ביד גסה. יש כאלה שמוסיפים, בנהג הספרדים מוסיפים לניעצנו, מוסיפים גם את המילה ניעפנו. ניעוף, כמובן אפשר להבין את זה במשמעות חלילה הזוגית, ויש כאן גם עומקית. ניעוף, ככה מסביר הרב קוק, בעומק העניין, זה חוסר היכולת של האדם לסמוח במה שיש לו. חוסר היכולת של האדם להתמקד ולמצוא את האושר, לראות איך הקדוש ברוך הוא נמצא במקום שהוא מצוי עכשיו. אומרת הגמרא, הלומד תורה לפרקים. מי שלומד תורה באופן לא ממוקד, מפוזר, בפיזור הנפש, לא מסוגל להתרכז במה שהוא לומד, ממשילה אותו הגמרא לפסוק בספר משלי, נואף אישה חסר לב. הוא לא מסוגל למצוא את הנקודה האלוהית איפה שהוא מצוי. האשליה שהאושר נמצא במקום אחר. המחשבה שאם אני מפרק את המסגרת הקיימת ובורח למקומות אחרים, ומחר יהיה יותר טוב, ובמקום אחר יהיה יותר. ואם לפני 10 שנים הייתי מחליט כך וכך, ואם רק הייתי במשפחה אחרת, הכל היה נראה אחרת, כל הדברים האלה, הם חוסר אמונה, חוסר הבנה שאם אתה נמצא במקום מסוים בעולם, סימן שהקדוש ברוך הוא חושב שהדרך הטובה ביותר להצמיח את כוחותיך היא דרך פה. לא לנעץ, לא למרוד ולא לנעוף, אלא לנסות למצוא את הטוב שהולך ונבנה כמעה כמעה מתוך עבודה קשה בתוך המערכות הקיימות. נעצנו. מה המשך? פשחתי, נו, סררנו. סרנו מן הדרך, לא יודע, כבר יש פה עוד יותר, סטייה שהולכת לאט לאט, היינו בנים סוררים, אדם הולך ומתרחק יותר ויותר, סררנו, אבינו. שימו לב, באות A אמרנו A אבינו. פה זה אבינו. בתחילת הדרך האדם מעוות את חייו, אבל זה ב-A אבינו, הפעיל. יש פה איזו פעולה מלאכותית שהוא צריך לעשות, זה עוד לא טבעי לו. אבינו, אדם הופך להיות אחד עם העיוות. הוא כבר לא מסוגל לחשוב שיש משהו אחר. זה החיים שהוא בנה לעצמי. הוא שבוי כל כך בבוץ של חייו, שכבר אין בדיוק ברירה לאן ללכת. אבינו, פשענו. אומרת הגמרא מסכת יומא, פשעים אלה המרדים, המרדים הקטנים. יש לפעמים מרד גדול, שאדם מנפץ את המסגרת כולה. יש לפעמים מרדים קטנים, שהאדם קיים בתוך המציאות שהקדוש ברוך הוא נטע אותו שם, אבל נמצא כל הזמן בהחלקת פינות. כל יום ויום יש לו את חוסר הנחת, את הפשיעה, כלומר, את חוסר היכולת השמחה לעבוד בצורה איטית ומבוקרת, ובכל נקודה קטנה הוא מחליק ומנסה לעקוף, וחושב שעל ידי כך הוא יגיע אל המטרה. פשענו, קוף, נכון? צער, מצטער, אני פה בלי... צררנו. צררנו, באופן פשוט, היינו צרים כלפי אחרים, אי צר ואויב, אפשר גם להבין את זה אחרת. עולם צר. אדם שנמצא במצב כזה חייב לפתח עולם מאוד מאוד צר ופקים. צר כנמלה. כי אם הוא יבין את מה שקורה מסביב, זה יאיים על חייו. האדם בונה מבנה אישיותי שלא רוצה לשמוע, לא רוצה להקשיב, וגם הוא מקשיב, הדברים עוברים ליד האוזן, יותר ויותר צרות עד כדי קישין עורף. העורף, הצוואר, זה החוליה שמקשרת בין הגוף ובין הראש. הגוף מבטא את המציאות החומרית, הראש מבטא את המציאות הרוחנית. הרעיון של הצוואר של העורף זה לשמש כחוליית קישור, להעלות את הצדדים הגופניים אל הצדדים הרוחניים. כאשר, כמו בסוף, כאשר זה לא קורה, אדם מקשה עורף. שמנו חציצה בין המציאות הרוחנית למציאות הגופנית. במילים אחרות, לא נתנו לעצמנו להתקדם. העקשנות, קישינו עורף. העקשנות, ההתקבעות במציאות שלנו. ישנה פסקה ידועה באורות התשובה, פרק ה' פסקה ה', אומר הרב קוק, העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת ולהאחז בה בחבלי החטאת שנעשו למנהג, בין במעשים בין בדעות, היא שקיעה בעבדות קשה שאינה נותנת לאור התשובה להאיר באור חילה. כאשר אדם הוא עקשן, עקשן במשמעות הרחבה, מקובע, הוא כבר בנה לעצמו תפיסת עולם, הוא כבר בנה לעצמו עמדה נפשית על כל דבר, והוא לא מוכן להיפתח. הרב קוק מכנה את זה במקום אחר, כפירה. אנחנו בדרך כלל מתייחסים למילה כפירה ככפירה בקדוש ברוך הוא. הרב קוק מסביר כפירה מלשון כפור. משהו כפו, עומד במקום. אדם לא דינמי, לא מוכן להשתפר ולהתקדם, מקשה את עורפו, ומתוך כך הוא מגיע לרשענו. רשענו שהוא, כמו שאמרנו בו' ורשענו, שזה באפיל, במשהו שאדם יוצר אידיאליזציה של הרוע, אבל הוא עושה את זה באופן מלאכותי. רשענו, אדם מתחבר עם הרוע, הוא מתחיל להתענג על הרוע. כמו שאנחנו עושים ילדים קטנים, אנחנו ילדים קטנים בגן, הם רואים מישהו בונה מגדל קוביות, באים, מעיפים. מה יצא לך מזה? הוא לא יודע להסביר את זה הילד, אבל זה נתן לו אשליה של כוח ושליטה. רמזתי את השני. הדברים הקטנים הללו, ההתענגות הזדונית הזו, מהכישלון של האחר, זה משהו שגם בו אמורים להתנקות ביום הכיפורים. ואז יש גם את השיחתנו. שיחתנו זה להשחית דבר יפה. יש אדם שלא בונה דברים טובים. יש אדם שלוקח גם את הדברים הטובים שהקדוש הוא ברא בעולם ומשחית אותם. יש השחתת הגוף, כתובת קעקע, שריטה. יש השחתת זר, יש השחתת זמן לבטלה. האדם הולך ומעקר את הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא נתן לו. ואז הוא מגיע לתאינו, תיאבנו, תיידענו. תאינו ותיאבנו. תיאבנו, אומרת הגמרא, תועבה, המסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. סברים חכמים, תועבה, תועה בה. אדם יכול להגיע למצב כזה, כל כך שקוע באובדן הדרך שלו, עד שגם שהוא רוצה להתפלל, הוא כבר תועה, גם בתף וגם בתת. תועה בדרך. אין לו מושג עכשיו לאן לפנות תפילתו, בסוף התפילות הופכות להיות על הדברים הרעים, שאני צריך להרוס את האחרים, שאני צריך לרמוס ושאני צריך לכבוש. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שגם בסופו של דבר ינחה אותנו, שנרצה לשוב בתשובה, ינחה אותנו בדרך הנכונה. כל הדברים הללו הם לא כמובן באים לייאש את האדם, אלא בדיוק הפוך. יום הכיפורים זה היום שבו אנחנו פונים על הקדוש ברוך הוא, הולכים ועוברים על כל חיינו, מפרטים אותם לפרוטות, גם בוידוי הקטן, גם בוידוי הגדול, ופונים אליו. על כולם אלוה הסליחות. סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. פותחים את יום הכיפורים תפילת כל נדרי, תפילה שכולם מתרגשים שבאים לבית כנסת. מה זו התפילה? זה הכל, זה התרת נדרים הלכתית, אבל זה בדיוק הרעיון. כל נדרי, חרמי, קנמי, אוסרי, כל הכבלים, כל החבלים, כל הנימים, כל הפרטים הקטנים שנכשלתי בהם בשנה שעברה, כולם בטלים ומבוטלים, לא שרירים ולא קיימים. יש אפשרות ביום הזה לפתוח דף חדש. ברור שמה שנפלנו השנה מן הסתם גם ניפול בשנה הזו. אין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא. אבל זה שאדם מתקדם, והכישלונות משנה לשנה הופכים להיות עדינים יותר. אדם הולך בנייה עצירי, יותר מכווין את חייו. הוידוי של תו שין עין ד' הוא אמור להיות וידוי שונה מהוידוי של תו שין עין ג', ובעזרת השם הוידוי של תו שין עין א' יהיה במדרגה יותר גבוהה מהוידוי של תו שין עין ד'. הדרך הזו שהולכת ונפתחת ביום הכיפורים היא מהות היום. ללכת, לעמוד באומץ מול חיינו, לעמוד מול המראה, להבין את הנקודות שטעונות שיפור, עד הנקודות היותר דקות ועדינות בנפש, ומתוך כך ללכת ולהתעלות, לזכות לסליחה ולכפרה לנו ולכל כלל ישראל. אמר חתימה טובה לכולם.